זה אחד מהקטעים שבהם אייק מתעצבן. בנפרד מכל שאר הקטעים שבהם אייק מתעצבן.
הוא נמצא באותה סצנה עם פיל ספקטור, ופיל ספקטור נראה שפוי.
שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע הפודקאסט לקולנוע, אני תום שפירה ואיתי,
אביעד שמיר, אבל אני אומר את זה לפני שאתה מסיים את המשפט.
Damn you, אביעד שמיר! ואיתנו נמצאת האורחת הקבועה שלנו.
היא לא אורחת, היא גרה פה.
אינדי.
כן.
תגיד לי שלום. היא לא עושה את עצמה.
יפה.
הדרך שלה להגיד שלום למאזינים.
כן.
למי שלא מכיר, אנחנו פודקאסט לקולנוע, והקונספט שלנו די פשוט. בכל שבוע אני ואביעד בוחרים שני סרטים. אחד חדש ואחד ישן, אבל אנחנו מדברים עליהם, מדסקסים אותם, מבקרים אותם, מתגנים אותם, מגישים אותם עם...
בסתה כזה.
כן.
אני לא באמת יודע מה זה סתה, אבל תמיד רציתי לומר את זה.
ובכן, יש לך את התירוץ.
כן. עכשיו, יש ספוילרים.
כן.
כי מה שקורה פה שאנחנו נכנסים עמוק לתוך פרטים של הסרטים שאנחנו מדברים עליהם, אם אתם מחפשים פשוט המלצה מה לראות, אז מצטער, יש ספוילרים.
אתם יכולים לגשת לבלוג של אביעד, שנמצא.
בשבי הזהב.
הוא לא נמצא בשבי הזהב, ככה קוראים לו.
הוא נמצא בגוגל.
כן, ושם יכולים למצוא ביקורות בלי ספוילרים והמלצות, ואת הפרקים של הפודקאסט. ואם אתם לא מצאתם את הפרק הזה שם, כנראה שמצאתם אותו בדף שלנו בפייסבוק, בשורה שנייה באמצע.
ושם זה גם עולה בזמן.
כן, בבלוג שאני כותב בו עלילון, בעלילון.net. או בפשוט אתר הפודקאסטים של ישראל.
כן, בלייקסט, לשם זה עולה ראשון, בעיקרון. שום דבר לא קורה בלי שאנחנו מעלים משהו לאייקסט, אחרת זה לא קורה.
אז תודה לכם אייקסט, למרות העיכובים הרבים שאתם עושים לי מדי פעם עם העלאות, העיקר שמסכימים לארח אותי באכסניה שלכם. אותנו
באכסניה. כן, אני חושב עכשיו שהאכסניה זה אולי לא המשל הכי טוב.
כן, אבל יש ילדים שמאזינים, אז נמנע מהמשל העולם.
מה הסרט הראשון שלנו?
ובכן, הסרט הראשון שלנו לשבוע, הוא!
This is what it's come to, huh? You are the only living soul I can tell my secret to.
I painted every single one of them. Every big eye. Me. And no one will ever know but you.
You made it! You're at North Beach! come on, let's have some espresso.
What's that? Is that like reefer?
You have a lot to learn.
What's your name?
Margaret. Wouldn't you rather flirt with those girls down there?
No, I like you, Margaret.
Well, this is all happening mighty quick.
I am a divorcee with a child. Walter is a blessing.
You're gonna love this stuff.
Why are their eyes so big?
The eyes are the windows of the soul.
That's why I paint them so big. I've always done it that way.
Why are you lying?
Sadly, people don't buy lady art.
The painting says keen.
I'm keen. You're keen.
Smile.
We're sold out.
They adore you, big eyes.
He sells paintings, and he sells pictures of the paintings, and he sells postcards of pictures of the paintings.
Good God, it's a movement.
So, are you flipping for all this?
Honestly, I can't believe I live here.
I remember when Mama painted that.
You're confused. I painted that.
זה היה מתוך הטריילר לעיניים גדולות, הידוע גם בתור Big Eyes, כל הכבוד מתרגמים.
הפעם זה הצליח.
כן, במאי, טים ברטון, על פי תסריט של סקוט אלכסנדר ולארי קרזבסקי, על פי החיים האמיתיים.
באופן מפתיע, הסרט הזה הרבה יותר נאמן למציאות מכמה סרטים אחרים שדיברנו עליהם בזמן האחרון.
כן, זאת העונה לסרטים סמי-אוטוביוגרפיים, כשאנחנו אומרים סמי, אנחנו מתכוונים לכאורה מבוסס על סיפור אמיתי, ובעצם ממציא מה שבא לו. בסרט משחקים אימי אדמס בתור מרגרט קין, כריסטוף וולץ בתור ג'ים קרי בתור וולטר קין, קריסטן ריטר בתור דיין,
די-אן,
כן, ג'ייסון שוורצמן בתור רובן,
בתור ג'ייסון שוורצמן,
בתור רובן, כן,
הוא כרגיל משחק את ההיפסטר שלא אוהב שום דבר,
דני יוסטון בתור דיק נולן, וטרנס סטמפ בתור ג'ון קנדי, רוב קריטיק, הנה לא קוראים לו כך אבל זה בערך מה שהוא עושה. אביעד, על מה הסרט?
הסרט, קודם כל, בניגוד לסרטים של טים ברטון בדרך כלל, הוא קשור למה שהוא עושה.
כן, זה סרט של טים ברטון. שימו לב מי לא הזכרנו. לא הזכרנו את אלנה בונם קארטר. לא הזכרנו את ג'וני דאפ.
כריסטופר לי אפילו לא משחק פה.
כן, לא הזכרנו שורה של מאפרים גותים.
לא, דני אלפמן עדיין. דני אלפמן, כן. אבל זה לא נשמע כמו דני אלפמן.
כן, כי, אתה יודע, הוא יכול להתגרש מאלנה בונם קארטר, אבל הוא לא יכול להתגרש מדני אלפמן.
הוא לא יכול להתגרש מאלנה בונם קארטר, הם לא נשואים.
בסדר, להיפרד.
כן, מה שקרה באמת.
כן, בגלל זה היא לא מופיעה, אני מניח.
אני לא יודע, לא בדקתי את הדברים האלה.
כיף לשאר השרות. ובכן, על מה הסרט?
הסרט עוסק, הוא מתחיל בשנות ה-50, כשמרגרט עדיין לא קין.
כן.
אורזת את מטלטליה ואת הבת שלה, ועוזבת את בעלה. היא עוברת לניו יורק. שמה היא מתחילה פשוט לנסות למכור ציורים בפארק, כי היא אוהבת לצייר. שהציורים שלה, מסיבה שפסיכולוגים יוכלו אולי להתעמק בה די הרבה, כולם הם ציורים של ילדים עם עיניים גדולות ושחורות במיוחד. זה גדולות במיוחד. שחורות במיוחד זה כתוצאה מזה שהן גדולות במיוחד.
הן נראות קצת כמו דמויות אנימה.
הן נראות קצת כמו משהו שטים ברטון היה מצייר.
בדיוק.
היא פוגשת שם את וולטר קין, שהוא גם צייר חובב שעובד לו שם ומוכר ציורים. הוא מאוד מתרשם מהכישרון שלה, גם ממנה. הם מתחתנים. זה כאילו, הם מתחתנים.
הם מתחתנים. גרנו זה לשמה כדי יש המשך למשפט הזה, אבל לא, הם מתחתנים.
כן.
וזה סוף הסרט. הכל.
אוי, אם זה היה סוף הסרט.
כן.
זה תחילת הסרט.
כן. מה, שאני
אמשיך? לא, פשוט יש עלי כלבה.
אוקיי. לא מטאפורה.
כן. העניין של וולטר קין הוא לא צייר מוכשר במיוחד. ואנשים מתחילים להתלהב דווקא מהציורים של מרגרט, אז הוא מציג אותם כציורים שלו מטעמי שיווק. היא כמה שהוא לא יודע לצייר, הוא כן יודע למכור. וככה כבר מתחיל עולם הספוילרים להיווצר.
כן, אז זה הרגע שאם עוד לא ראיתם את הסרט להפסיק וללכת לראות אותו, כי ספוילר מראש, אני די ממליץ על הסרט הזה.
זה ספוילר להמשך הפרק.
כן. לא, כי זה מפתיע אותי שאני ממליץ על הסרט של טים ברטון, זה משהו שלא עשיתי כבר די הרבה זמן.
כן, אני לא עשיתי את זה מאז פרנק וויני, שזה לא כל כך בזמן.
אתה רואה, לא ראיתי את פרנק וויני, אז...
אז איך אתה מליץ עליו?
אני לא.
אז לך תראה.
אוקיי, סטופ. אוקיי, חזר.
בזמן שתום צופה בפרנק וויני, עליי יש עכשיו פרנק וויני, הסרט עוסק הרבה במאבקים הלא קיימים למעשה בין מרגרט ווולטר, הוא לא מראה הרבה מהעימותים ביניהם, כמו שהוא מראה כמה מרגרט הולכת ונדחקת בגלל שבעלה פשוט לא רוצה את הקרדיט ואת ההצלחה.
כן, מרגרט, ואם אתה זוכה לשמש במילים בפודקאסט רק בשביל לשמש בהם גם אני, היא כאסקופה נדרסת לפני וולטר.
אתה כבר הולך על
ניבים. פסיכומטרי.
אתה הולך על ניבים שלמים.
כן.
קבל על תפילה.
והוא כל הזמן משכנע אותה שמה שהוא עושה זה בעצם לטובתם, כי אמנם הוא מתפרסם בעקבות העבודה שלה, אבל זה חשוב, אבל הציבור אוהב אותו, וזה עוזר להם לקבל כסף, ובעצם הציורים של שניהם ביחד. זה לא
זה, התפיסה היא כביכול שאנשים יותר ירצו לקנות ציור של גבר.
כן.
שאני לא יודע כמה זה נכון לאותה תקופה, אפילו הסרט מביא דוגמה, אבל זה משהו שהסרט מאוד משחק עליו חזק, שפחות לוקחים ברצינות נשים באותה תקופה. כן. כי היום, אתה יודע, היום הרבה יותר קל לאישה להצליח.
יותר קל כשאתה ב-50 באמריקה? כן. זה כן. יותר קל באופן כללי? לא בהכרח. מה אני רוצה להגיד?
סרטה. אתה רוצה להגיד סרטה.
אוקיי, אנחנו סיימנו עם עלילת ליטל, אני חושב שנגיע לסרט עצמו עכשיו. הסרט הזה, כמו שאמרנו, מאוד מאוד חריג לטים ברטון, כי טים ברטון בשנים האחרונות נהיה שבלונה. כולם צחקו על זה, על כמה שאתה יכול לנחש מה שיקרה בסרטים שלו, ואיך הם יראו, ואיך הם ישמעו.
ומה יהיה הליהוק?
כן, אתה יודע, בשנייה שהייתה הכרזה של הסרט, כולם צחקו כבר על ג'וני דב באיפור הלבן שלו, ועל אלנה בונם קרטר והשיער המשוגע שלה, ועל אווירה גותית, ועל פלט הצבעים כהה, ובלה בלה בלה.
אז הפתעה?
כן, ונראה שהוא סוף סוף... לא נעים להגיד שהוא הבין את הרמז, כי בכל זאת, דווקא הסרטים הפחות מוצלחים האלה הפכו אותו ל, אתה יודע, מיליונר. אליס בארץ הפלאות, רב הטיעון.
לא, היה מיליונר גם לפני זה. בטמן עשה אותו מיליונר.
גם נכון, שכחתי לגמרי מזה. אבל כן, החזיר אותו להיות במאי בלוקבאסטר, במקום במאי אלטרנטיבי כזה.
כן.
אז הוא כאילו אומר, אני לא חייב לעשות את זה, אני יכול לעשות גם דברים אחרים. כי עיניים גדולות הוא סרט אוטוביוגרפי כמעט חף לחלוטין ממוזרות של הבמאי. את רוב המוזרות שיש מביא כריסטוף וולץ, שכמו שאמרתי, משחק בתפקיד ג'ים קרי, בתפקיד וולטר קין.
כשג'ים קרי ביום אנרגטי במיוחד.
כן, ג'ים קרי לא הצעיר, בין גיל הביניים נגיד.
כן.
כי הוא פשוט לועף את, אתה יודע, chewing the scenery זה הוא. Going the full hand, כמו שאומרים באנגלית.
וצריך להבין, לגרום לכריסטוף וולץ לשחק מוגזם זה קשה.
אני לא בטוח.
כי גם כשהוא משחק מוגזם זה נראה טבעי. בדרך כלל.
כן, כשאתה מגלה עד כמה הדמות האמיתית הייתה מוגזמת, קשה להאשים אותו. אבל
זה נכון. אני לא ראיתי נגיד הקלטות או משהו של וולטר קין האמיתי, אבל כן קראתי על ההתנהגות שלו במציאות, והיא דומה באופן מטריד להתנהגות של הדמות בסרט.
כל ההגזמה של הסרט היא ברמת השחקנים, חוץ מכמה סצנות קטנות שבהן זה נהיה סיוט בור יום כזה.
יש רגעים של כמעט סרט אימה.
כן, אבל זה רגעים קצרים. גם עוד פעם, טרנס טם בתפקיד ג'ון קנדי, הוא לא סתם מבקר אומנות, הוא מבקר האומנות הכי זועף וקלאסיקן שאפשר, הוא הרוורד בלום בריבוע.
טוב, זה כל דמות שטרנס טם היא זועפת, זה הפרסוף שלו.
כן, אתה פשוט, ברגע האימות בינו לבין כריסטוף וולץ, אתה פשוט חושב שהוא יתפוס אותה ויגיד, Now you will kneel before me, you and your painters will kneel before me.
ואז היא ילבש טראג והתחיל לשיר שירים של אבא.
כן. ג'ייסון שוורצמן, טוב, הוא היפסטר תמידי.
הוא ג'ייסון שוורצמן.
כן, אבל לשים אותו בשנות ה-50 בגלריית אומנות, זה פשוט לשחק את ההיפסטריות
שלו. הוא היה היפסטר לפני שזה היה פופולרי.
דווקא אימי אדמס לא משחק את התפקיד הרגיל שלה, עד כמה שלאימי אדמס יש תפקיד.
זה, אין לה אמת תפקיד רגיל.
לא, צודק, אני רגיל לחשוב עליו.
בניגוד לאחרים, אין לה איזה משהו מזוהה איתו.
כן, אני רגיל לחשוב עליו פשוט מאז אינצ'נדל בתור הבחורה ממש ממש מקסימה, אבל אתה יודע, אחרי הסרטים האחרונים שלה, אחרי פרנק לדוגמה.
היא לא הייתה בפרנק.
סליחה. אחרי
חלום אמריקאי, אחרי פייטר גם כן, משחקת שם דמות שונה לגמרי.
היא הייתה במן אוף סטיל, נכון?
גם, אבל שם היא הייתה...
היא הייתה דמות רקע רוב.
בסדר. היא לא הייתה ממש דמות מוגדרת.
כן. בכל אופן, אין לה הגדרת תפקיד, אז בעצם היא דווקא מתאימה לזה. מה אני רוצה להגיד? מה שמעניין לי הסרט הזה כשסיימתי אותו, זה שלמרות שהסרט הזה הוא לכאורה על מרגרט קין, הוא בעצם וולטר מקבל...
הוא על שניהם.
הוא לכאורה על שניהם, אבל וולטר מקבל את רוב הזמן. יכול להיות שזו תגובה טבעית לעובדה שהוא דמות יותר מעניינת, ומרגרט קין, הדמות, היא משחקת מישהי שנכפת אל הצללים, ליטרלי, כאילו,
יושבת בחדר.
כן, נועלים אותה בחדר ואומרים לה, תצאי, והיא אמורה להיות כל הזמן כזאת כנועה, והתוצאה היא שהדמות הזאת, שהיא חצי מאפרת, פשוט מבלה את רוב הזמן בלעשות את אותו שתיק שוב ושוב, ווולטר קין זוכה להשתגע. ועוד פעם, מה שמדהים בעיניי זה שקריסטוף וולץ טוב מאוד בלשחק את הנבל הזה שעובד על אנשים לחשוב שהוא נחמד כשהוא רוצה להיות.
וזה הוא התפרסם.
כן, הוא משחק אנשים שהם שחקנים טובים. אבל בסרט הזה מאוד ברור לך שוולטר קין הוא שחקן היום ונורא. שהזיוף שלו של מקסימות הוא מאוד מאוד גרוע, ושאנשים קונים את זה פשוט כי נוח להם לקנות את זה. דיק נולן, העיתונאי שמשתף איתו פעולה, לא מאמין לרגע לשטיקים שלו, אבל הוא אומר, אני יכול להרוויח הרבה כסף מהבן אדם הזה.
זה לא רק זה, וולטר קין גם, הוא רוצה להיות צייר, לפי מה שהוא אומר, אבל המקצוע שלו סוכן נדלן, וטוב, סוכן נדלן טוב, וככה הוא מתנהג גם כשהוא מנסה לקדם, למכור אמנות בעצם, הוא מנסה להתייחס לזה כמו לאיזה נכס, ששווה להשקיע בו. אין לו, זה בן אדם שנפחות לפי הסרט, אין לו בכלל נפש אמנותית. הוא חושב רק על איך לעשות רווח מזה.
אין לו יד אמנותית. הוא פשוט לא יודע, הוא פיזית לא יודע לצייר. זאת הבעיה.
כן.
זה אמור להיות איזה טוויסט לקראת סוף הסרט, זה ממש לא. זה ברור לך, פחות יותר מהדקה השנייה שאתה פוגש את המוזדתי, שהציורים שלו הם לא באמת שלו. אתה יודע, כשרובן אומר לו, אתה ממשיך להוציא את הציורים האלה שוב ושוב, למרות שהיית במקום או שאתה מצייר את הנופים שלו לכאורה.
כן, שבוע.
כן, זה ברור לך, אוקיי, או קנה את רפרודוקציה, או שהוא גנב ממישהו. אז כשהדמות של מרגרט מגלה בסוף הסרט, או אלוהים, הוא בעצם לא צייר כלום, התגובה היא לא, וואו, אני לא מאמין, זה כזה.
כן.
באמת לא שמת לב.
כן.
באמת לא שמת לב עד עכשיו, וזה עובד. זה לא גורם לי לתפוס את הסרט בתור משהו מטופש, בגלל שזה מתאים לדמות שלה עד עכשיו, לא לשים לב לדברים כאלה.
זה גם סרט שהוא מאוד כזה מוקצן. בדברים כאלה הוא כן מנסה להראות לך כמה הדמויות הלכו בצורה מוזרה כזאת, נגד מה שהם קובל. יש כבר ממש סוף הסרט, יש את הסצנה במשפט שבה השופט רוצה שהם יעשו, קודם כל וולטר מגלה שהוא נשאר בלי עורך דין כי האנשים שהוא נטבע יחד איתם פשוט יצאו זכאים, אז הם הלכו.
כן.
אבל מעבר לכל התיאטרון שהוא עושה במשפט,
עוד פעם, כשאני אומר ג'ים קרי חשוב להבין, הסוף של הסרט זה שקרן
שקרן. זה
שקרן שקרן.
זה שקרן שקרן כשהוא כן משקר. זה שקרן שקרן הרעיון שהוא לא מצליח לשקר.
בוא נבהיר עד כמה הסצנת משפט בסוף היא מטופשת ומטורפת. הוא חוקר את עצמו, ואני מתכוון, הוא עולה על דוכן העדים, מעיד, יורד החוצה בתור עורך הדין של עצמו ושואל עצמו שאלה, וכל הזמן השופט והמושבעים והאנשים במשפט מסתכלים במבט כזה של וואה וואה וואה.
וזה בהוואי.
כן.
הם רגילים לדברים מוזרים.
היית פעם בהוואי?
לא. אתה היית?
לא.
אז מאיפה לך שלא?
נקודה טובה. ועוד פעם, זה אמיתי.
זהו, והדבר הכי מדהים שהשופט רוצה כדי להכריע, אומר אוקיי, אני לא יכול להחליט מי משניכם צודק, כי שניכם נותנים לי גרסאות סותרות ולא מביאים ראיות.
למרות שברור שאחד מכם הוא שקרן הפוך.
כן, אז פשוט, שניכם, יש לכם שעה, שניכם תציירו לי ציור עכשיו. תראו את זה למושבעים, הם יחליטו. ואחרי שוולטר לא מתחיל בך לצייר, הוא מזייף פציעה בכתף.
מהמלחמה.
ממה שלא היה, כן. וזה היה במציאות. קראתי, זה קרה. זה וולטר האמיתי, ההתנהגות הזאת.
הוא הפסיד במשפט.
מן הסתם.
מה שמודע לו שהוא התחתן אחרי זה שוב. מישהי קנתה את הבולשיט שלו שוב.
זה העניין, הוא טוב בלמכור את הדברים. הוא לא טוב לייצר או לגונן עליהם.
אחד הפודקאסים שאני מקשיב להם זה פודקאסט הקולנוע של אגודת המבקרים של בוסטון, The Online Boston Podcast.
וואו, זה מאוד ספציפי, כן.
אני פשוט מאוד אוהב את המבקרים האלה.
ואת בוסטון.
הם דיברו שם על הסרט הזה והם העלו נקודה מעניינת. הסרט הוא בעצם, הוא לא רק הטרגדיה של מרגרט קין, הוא הטרגדיה של וולטר קין. כי וולטר קין הוא איש מחירות מצוין. אם הוא היה פשוט מתעסק בלקדם את מרגרט, או כל מישהו אחר שהוא היה בוחר, הוא היה סוכן המחירות הכי טוב בעולם. התרגדיה הוא שהוא נורא רוצה להיות אמן, והוא ממש ממש גרוע בזה.
הוא הסוכן שרוצה להיות הכוכב.
ובנקודה הזאת הוא די מזכיר דמות אחרת שטים ברטון עושה לעשות ביוגרפי. הוא מזכיר את אד ווד, שהיה במאי היום ונורא, אבל כל כך רצה להיות במאי, כל כך רצה להיות יוצר, והוא היה די טוב ולהוציא כסף מאנשים, כי הוא המשיך להפיק סרטים, אפילו כשלכולם היה ברור שהוא השלוק של השלוק.
אבל ההבדל הגדול ביניהם שאד ווד עשה את הדברים בעצמו. הוא לא לקח עבודות של מישהו אחר וניסה להציג אותן כאילו שלו, וזה אולי גם אחת הטעויות הגדולות שהיו לו, שהשם שלו היה כל כך מקושר עם מוצרים גרועים. וולטר קין קישר את השם של עצמו עם מוצרים טובים עד כדי כך שהוא נהיה כוכב, הוא נהיה סלב.
הנה עוד שאלה שהסרט מעלה, כי הסרט הוא לא רק על המאבק בין קין לקין, מה שנקרא קרמר ורסוס קין, קין ורסוס קרמר, מה שלא יהיה, הוא גם על המקום של היצירות האלה בעולם האומנות. כי יש לך את ג'ון קנדי בתור מבקר אומנות, יש לך את רובן שהוא מנהל גלריה, ושניהם אומרים, אתה מודע לעובדה שמה שאתה יוצר, מרקין, כן, כי מדברים אליו,
כן, רשום איזה קין.
כן, זה היום ונורא. אתה מייצר, כמו ש...
קורא איזה קיץ'.
ג'ון קנדי אומר, קיץ', וכשהוא חושף את הציור שהוא המאסטרפי שלו לכאורה, בעצם הציור של מרגרט, הוא אומר לו, יצרת אינפינט קין, שזה אינפינט קיץ'. כל הכבוד לך.
זה מעניין כי...
והמאבק הוא לחלוטין, ולמרות שמרגרט שומעת את זה, התגובה היחידה שאנחנו מקבלים ממנה לעובדה שמבקרים קוטלים אותה, זה מין כזה מבט מרוחק כזה של אניגמטי, אניגמטי לחלוטין, כן, של... מה היא חושבת, וברור לך לחלוטין מה קין חושב, הוא נורא נורא כועס, איך הם מעיזים ללכלך על העבודה שלי, שאומנם לא עשיתי, אבל זאת העבודה שלי.
נכון, או, הוא טוען שיש לו בעלות על זה, כן. גם בפני מרגרט.
כן.
זה דבר מאוד מעניין שטים ברטון החליט להציג את הצד הזה, כי קודם כל, טים ברטון ידוע בזה שהוא לא בהכרח נצמד לסיפור האמיתי או לחומר המקור. הוא ידוע בזה שהוא מכניס הרבה שינויים בשביל הסיפור, בשביל הדמויות עצמן. ומה שקורה פה, הוא מאוד אוהב את הציורים של מרגרט קין. יש לו בעצמו ציורים שלה. והוא עדיין מכניס את הדעה הזאת לסרט, את ה... את זה שהיא לא נחשבת לציירת גדולה, גם היום שיודעים שהיא זאת שציירה את הציורים. היא לא נחשבת לציירת גדולה, הציורים האלה זה כמו תמונה של חתול באינטרנט, זה משהו שכולם משתפים, אבל אף אחד לא יקבל על זה באמת ציון של פורץ דרך.
כן, ובדרך כלל כשמבקרים מופיעים בסרטים, הכוונה היא לשים אותם ללעג, כי לא במפתיע, יוצרי קולנוע, יוצרים באופן כללי, לא חביבים מבקרים רוב הזמן.
כן.
M. Night Shyamalan, אתה יודע, הגרסה המפורסם שלו למבקר בנערה, קראו לזה נערה במים?
אני לא ראיתי את זה, כי בשלב הזה התייאשתי מסרטים של M. Night Shyamalan.
לא, הוא מכניס מבקר לסרט שלו, שמטרה היחידה שלו זה לאחל, אתה יודע.
בגודזילה, של לא האחרון, אלא...
של רונלד אמריך.
יש שם דמות של ראש העיר שמבוססת על רוג'ר איברט.
כן, והעוזר שלו נקרא סיסקל. ומה שמוזר זה שהם נשארים בחיים. ורוג'ר איברט התעצבן על זה, הוא אמר, אם אתה כבר תורך להכניס את בן הדמות שלי לסרט שלך, שפחות מישהו יאכל אותי, בבקשה.
בגלל זה אף אחד לא אוכל אותו כדי להצבן.
כן, ואחרי זה הוא אמר, אני ממש מחכה לבמה האירופאי שיכניס אותי לסרט שלו עכשיו.
כן.
כן, לא קרה.
לא.
אז כן, זה מאוד מעניין שהמבקר מקבל תפקיד עוד פעם. לא נאמר אם הוא צודק או לא צודק.
הוא מכובד.
הוא מכובד, כן.
הוא כמו ברטטוי, זה מישהו ש... אתה לא בהכרח רוצה לשמוע את הדעה שלו, אבל אתה מכבד אותה.
כן, והשורה הגדולה שלו זה אומנות art is supposed to elevate, not... מה? אני לא זוכר מה זה היה. אומנות אמורה לרומם אותך ולא להתרפס בפניך, כאילו לתת לך את... התחלתי לך את מה שאתה צריך, לא את מה שאתה רוצה.
כמו בטמן.
כן.
בטמן הוא אומנות.
כן, בטמן הוא בהחלט אומנות.
וטים ברטון הוכיח את זה.
כן.
בבקשה.
וזה קצת חיסרון בסרט שהוא מסרב לאמת את קין במידה רבה עם הנמיכות או שלא עם מה שהיא יצרה. היא לא נאבקת עם זה בכלל, אין לה שום יחס אל המבקרים.
זה הולך להתמקד במאבק בתוך המשפחה.
כן, כי כל הדברים האלה מעניינים. אחד הדברים שמעניינים במה שוולטר קין עשה זה שהוא הפך אומנות לדבר כלכלי לחלוטין. ואתה יכול להגיד, אוקיי, הוא מוכר ריפרודקציות, וכמו שהוא אומר, מי צריך למכור ציורים ב-$10,000 כשאני יכול למכור 100,000 עותקים בדולר אחד?
הסרט מתחיל עם ציטוט של אינדי וורול על היצירות של קין, שהוא אומר, שברור שזה יצירה, שזה יצירת מופת, עובדה שכל כך הרבה אנשים קונים אותה.
והסיפור הזה הוא סיפור מעניין בפני עצמו. זה שאלה מוסרית מעניינת של מצד אחד, האם זה מרוקן את האמנות מתוכן, העובדה שזה סתם דבר שאתה תולה להכיר כדי להיות יפה. מצד שני, הרעיון של, אוקיי, עכשיו אמנות זה פתוח לכל, אתה לא חייב להיות מולטי מיליונר שרק יכול להסתכל באמנות הזאת, כי יש לו את המקורית תלוי על הקיר. עכשיו, כל הציבור יכול ליהנות מאמנות טובה, וכמו שהם יכולים לקנות את הקינים, שהם לכאורה אמנות נמוכה, הם יכולים לשים על הקיר גם דוגמאות לאמנות טובה יותר, איכותית יותר לכאורה. והסרט רק רומז לדברים האלה, וזה החיסרון בעיניי, הוא כל כך מתמקד בפן הקומי, ובהשתגות של כריסטוף וולץ, שמשהו יכול להגיד על דברים מעניינים יותר, קצת נדחק הצידה.
ההשתגות שלו, אבל היא לא חלק מהפן הקומי, זה מה שבאמת הולך ונעשה לחלק היותר אפל של הסרט.
כן, יש, כאילו, לכאורה, לא לכאורה, כאילו, וולטר קין הוא בעל מתעלל במובן הנפשי של המילה, אנחנו לא רואים אותו מרביץ לה כמעט אף פעם.
הוא כן מכניס גפרור דולק לתוך חדר שהיא נמצאת בו.
כן. אבל הוא לא, בוא נגיד כך, הוא לא כמו הדמות בסרט הבא שנדבר עליו.
אנחנו נגיע למישהו שהרבה יותר מפורסם כן, בצד הזה שלו.
עוד פעם, אני לא יודע איך זה היה בחיים אמיתיים, יכול להיות שבחיים אמיתיים ההתעללות הפיזית שלו הייתה הרבה יותר חמורה ממה שמתואר פה, אבל פה הוא כזה דמות פתטית רוב הזמן, שאפילו כשהוא מתחיל לאיים עליה ולהגיד, אני הולך לשרוף אותך, כאילו, הוא זורק על הגפרורים מתוך חור מנעול, הוא אפילו לא יודע, נראה לי שיש טרפנטין מהצד
הוא לא יודע, הוא כן. בשלב הזה
בעיקר הוא לא מבין באומנות.
הוא שיקור לגמרי גם.
כן, הוא לא מבין באומנות, הוא לא יודע איזה חומרים יש לו בחדר כזה. כששואלים אותו קודם, איך צבעת את זה? בצבעי מים הם כזה, זה לא נראה.
זה אקריליק.
כן. כן, אני מתבלבל באומנות שאני יצרתי. כן,
אני כזה אומן מתוסכל ומופרע.
אז האיומים שלהם כל כך מטופשים, והיא פשוט, היא בורחת מזה באמצעות זה שהיא יוצאת מהדלת האחורית. והוא לא מודע לכל מה שקורה. כאילו, כשמגיע הרגע שלו להיות המאיים הפיזי, הוא גרוע גם בזה.
כן, אבל מצד שני, הוא כן הביא אותה את מרגרט לשלב שבו היא באמת כבר לא יודעת מי היא.
כן, הוא מפלצת אין ספק, אבל
הוא שואב אליו את כל הקרדיט שמגיע לה.
כן, הוא מפלצת, אבל מה שאני רוצה להגיד שמעניין אותי שהוא מפלצת כושלת. זה קצת יותר מעניין מהרבה דוגמאות אחרות של, אתה יודע, הבעל המתעלל בקולנוע, כי בדרך כלל הבעל מוצג כאיזו ישות בעלת עוצמה שיש לה את כל הכוח הזה, והוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, אבל הסרט הזה אומר, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה כל עוד היא לא לומדת לעמוד על עצמה, וברגע שהיא אומרת לו לא, הוא מתגלה ככלום.
כן, לוקח לה כל כך הרבה זמן לעשות את זה.
כי עוד פעם, כי היא מי שהיא, וכי זה שנות ה-50, וכי לימדו אותה כל החיים שלה, לא לעמוד על עצמה.
אז זה לא רק זה, גם בקשר, במיוחד כשזה כבר נישואין, ולא קשר חדש, נורא נורא קשה להכיר בזה, שהצד השני מתעלל. זה דבר שהוא מאוד מאוד מי שסופג התעללות, ועוד פעם אנחנו נגיע לזה גם בסרט הבא, לוקח לו בדרך כלל המון זמן להבין, להודות בזה. זה כמו שאף אחד לא יגיד שהילד שלו טיפש.
לא, כן.
כי אין כל הראיות מצביעות.
אין לי שום כוונה לבקר את ההתנהגות שלה.
כן.
האשמה היא בבירור.
לא, אני אומר שאנחנו לא רואים אותו מפלצתי כלפי חוץ. על מה שקורה ביניהם, מרגרט למעשה מצליחה לשכנע גם את עצמה, דרך האמירות היפות וההתנהגות המתחנחנת של וולטר, היא בעצמה מצליחה להשתכנע שיותר טוב לשניהם שהוא ייקח את הקרדיט. כי הוא גבר ואנשים יותר ייקחו אותו ברצינות, כי הוא זה שיודע לדבר ולמכור, כי הוא יוצר קשרים, כי הוא מכיר אנשים, עיתונאים וכל זה. כשכל הזמן הזה, בשעה מסוים היא מתחילה ליצור גם דברים קצת שונים. אני אומר קצת כי עדיין העיניים הגדולות זה
זה המוטיף העיקרי.
כן, אבל כשיצר למשהו קצת שונה, יש למעשה את מין כזה קונפליקט של וולטר עם עצמו. מה אני עושה עם אלה? זה לא מה שאנשים קונים כל הזמן, אבל זה כן משהו שאני יכול להציג כיצירה שלי. וזה הדבר היחיד שהוא מסכים להציג בתור יצירה של מרגרט. הדבר הזה שהוא לא חושב שאנשים ירצו לקנות.
ובאמת, אנשים לא רוצים לקנות, כי אשת מחירות לא כזאת טובה. הפעם היחידה שאנחנו רואים אותה מנסה למכור ציור של עצמה, היא מתבלבלת לחלוטין.
כן, זה לא כזה שהיא אשת מחירות לא טובה, גם אנשים לא חושבים עליה בתור האומנית במשפחה.
כן.
הם רואים ציור של וולטר ושל מרגרט קין, רואים אותם זה לצד זה, הם אומרים, אוקיי, הנה, ציור של הצייר הגדול והמפורסם, וולטר קין, ומשהו שאשתו עשתה.
זה מעניין להשוות את הסרט הזה למר טרנר שדיברנו עליו עוד פעם לא מזמן. אנחנו חוזרים אליו שוב ושוב.
בגלל זה מר טרנר לא התחתן.
זה עונת סרטים. לא התחתן. החזיק שתי נשים.
בוא נגיד,
בוא נגיד זה ככה. מבחינת היחסים בינו לבין הידועה בציבור שלו, מר טרנר היה גרוע הרבה יותר מוולטר. הרבה יותר.
אבל הוא לא לקח קרדיט על דברים שלה.
למי תמיד יותר.
כי היא לא צעירה.
תשמע, עוד איזה...
הוא לא לקח קרדיט אפילו על הילדים שלה.
עוד איזה 20 שנה התפרסם איזה ספר היסטורי שבו יגלו שהוא בעצם... שהיא בעצם צעירה את הכל או משהו.
כן.
ואז הסרט הזה של מייק לי יראה היום ונורא.
אבל עדיין יראה ממש יפה.
אוקיי. יראה ממש יפה, יעשה רושם היום ונורא. במקרה של מר טרנר, יש לך אמן שמוקדש כל כולו לגרסה שלו לאומנות, ופה יש לך את... את האמן, את וולטר קין, שהוא דבר ראשון הוא לא אמן, הוא דבר שהוא נמצא בדיסוננס קוגניטיבי תמידי.
אני חושב שאפשר לקרוא לו אמן יחסי ציבור.
כן, הוא נמצא בדיסוננס קוגניטיבי, כי מצד אחד הוא רוצה לעשות המון כסף, וכסף זה מה שחשוב לו, אבל מצד שני, יש לו את השאיפה הזאת להיות אמן כמו שצריך, והוא נורא נורא מתעצבן, כשלא מכירים בגאונות האמנותית שלו. והוא לא יכול ליישב את זה, וזה כנראה מקור השיגעון שלו, ומצד שני, מרגרט קין היא קצת כמו מר טרנר, היא שלמה עם עצמה לחלוטין עם האומנות שלה, וכש... זה כמו שכשמבקרים אמרו לו, הסגנון שלך מיושן, הסגנון שלך חסר טעם בימינו, כשהיא שומעת שמבקרים אומרים לה, לא אומרים לה, אומרים על האומנות שהיא יצרה, שהיא איומה ונוראית, היא לא מגיבה על זה בכלל, יכול להיות בגלל שהיא לא מרגישה צורך בלחפש אישור חיצוני, היא כבר שלמה עם מה שהיא יוצרת.
יש סצנה שכן, ממה שהבנתי, היא כן שונה מהמציאות, שבה בזמן שמראיינים את שניהם, בא הבת של וולטר שמרגרט לא ידע על קיומה. אז היא ידע שהוא היה נשוא לפני זה, אבל לא ידע שיש לו בת. מה שהבנתי במציאות היא כן ידע, אבל אנחנו מדברים על הסרט עצמו פה. גם שם התגובה שלה כאילו היא בבירור כועסת, היא בבירור רוצה שכאילו לוקחת אותו לשיחה לדבר על זה, אבל אנחנו לא רואים את השיחה עצמה. אנחנו, המראיין שיושב שם לא יודע מה הסיפור. זה פשוט, אוקיי. הנה הבת השנייה שלנו, משמע, ו... כמה טוב שבת הביתה, יקירה, איך היה בבית הספר.
זה היה מאוד מוזר.
מרגרט משתפת עם זה פעולה, על ידי זה שהיא לא עושה, היא לא מוציאה את המריבה מול העיתונאי, היא לוקחת את זה הצידה, ואנחנו לא רואים מה קורה. הדמות שלה ממשיכה, אפילו כשהיא מגלה שיש לה בעצם ילדה חורגת, היא עדיין מתייחסת לזה בתור אני לא יודעת איך להגיב, אני לא יודעת איך להתמודד עם זה.
שאלה לי לך אביה, מה דעתך על האמנות של מרגרט קין כפי שהיא מופיעה בסרט?
זה קיץ' אינסופי, לא. אני חושב שהסרט עושה עבודה טובה בלהציג את הציורים האלה בתור משהו מעניין. הסרט בעצמו לא נותן לנו הסבר למה היא מציירת את זה.
לא, היא מסבירה.
וולטר נותן הסבר הרבה יותר פשוט. היא כשמבקשים ממנה להסביר, אין לה סיבה חד משמעית.
לא, יש לה סליחה, יש לה את כל הנאום הזה, איך שהיא הייתה ילדה קטנה, היא הייתה חרשת באופן זמני בגלל ניתוח, והיא יכלה להבין אנשים לטענתה רק דרך העיניים, אז היא הגדילה אותן עוד ועוד ועוד, כי העיניים זה החלום היחיד שיכל לתקשר דרכו.
כן, אבל זה לא משהו שהיא מציגה בתור הסיבה. לוקח הזמן שהיא מחליטה שזה מה שגרם לה. כששואלים את וולטר, הוא פשוט... הוא מוצא את הסיפור על זה שהסתרפתי בגרמניה אחרי מלחמת העולם השנייה וראיתי את הילדים ברחובות שהיו הלומי
קרב. אז זה המשך לממזרים חסרי כבוד, זה מה שהמזרן עשה אחר כך.
כן. אני חושב ש... תראה, טים ברטון מאוד אוהב לעשות סרטים על דברים שהוא הושפע מהם ישירו, זה ברור, אבל הדברים שהוא הושפע מהם ישירו זה דברים שבדרך כלל אחרים... מתייחסים אליהם בזלזול. נגיד אדווד באמת, הסרטים שלו שטים ברטון מאוד אוהב אותם, דווקא כי הם גרועים.
היצירות של וינסנט פרייס.
למשל, המשחק של וינסנט פרייס.
מהגדולות שבהן ללא גדולות שבהן.
הסרט הקודם שהוא עשה, צללים אפלים, מבוסס על אופרת סבון, והוא ביים אותו כמו אופרת סבון, עם היגיון של אופרת סבון, עם משחק של אופרת סבון.
זה הצפייה של אופרת סבון.
האמת שזה אופרת סבון שמאוד הצליחה.
אחוזי הצפייה שלו בימינו.
אני בטוח שהם עלו בעקבות הסרט. וגם כן, הרבה שפטו אותו על זה שהסרט עצמו הוא מאוד מאוד דרמטי ולא הגיוני. אבל זו הייתה הכוונה שם. זאת אומרת, אני חושב שצדדים אפלים, נגיד, זה סרט ששופטים אותו יותר מדי בחומרה, כי מתעלמים מזה שהוא אמור לחכות סגנון שהוא באמת כזה מוגזם.
זה גם הטענה שהייתה בעד Sleepy Hollow, שזה בעצם מחכה כן. את הסרטי האימה של המר משנות ה-60 וה-70.
שזה ככל הנראה נכון.
סליפי
הולו לדעתי סרט טוב.
אני אהבתי את סליפי הולו של עצמו פשוט בתור תעלומה בלשית על טבעית, כאילו. יש, בוא נגיד זה ככה.
מעריצי הספר לא אהבו אותו.
בסדר, מעריצי הספר יכולים לא אהבו אותו, זה מכובד לחלוטין. מי שמשחק את הפרש חסר הראש בסוף הוא כשלעצמו 70% מהסיבה לאהוב את הסרט הזה, בהחלטת הליוק, אחת מהכי טובות בהיסטוריה, אני חושב.
אבל כן, סליפי הולו באמת... מי זה? הנושא של קריטיקה הזה שעלה על זה?
דוג ווקר.
כן. דוג ווקר.
כן.
הוא עלה על זה שבאמת סליפי הולו כנראה מחווה די די מודעת לעצמה ל... זה היה סרטי טלוויזיה, לא?
לא, המר הור היה אולפן בריטי שהפיק סרטי אימה בשנות ה-50 וה-60 ועד שנות ה-70 אפילו. הם היו ההמשך במובן של אלה שהיו אחראים לסרטי מפלצות אחרי יוניברסל. רוג'ר קורמן פעל במקביל באמריקה, אבל הם היו כאילו אווירה יותר גותית וקודרת ויותר טכניקולור פחות שחור לבן.
אז במקרה של עיניים גדולות, עוד פעם, טים ברטון לוקח משהו שהוא מאוד הושפע ממנו ולא נחשב ליצירת מופת, אבל הוא עצמו מאוד אוהב, וזה, אתה יודע, הוא עושה עבודה טובה לדעתי בעצמו למכור לנו את הציורים האלה כמשהו שהוא אוהב.
תראה, אני די מסכים עם המבקר, קל מאוד להסכים עם טרנס סטאמפ כשהוא מדבר. אני לא, אתה יודע, אני לא סיימתי את הסרט הזה ואני ארוץ לקנות את ספר האומנות של מרגרט קין.
למעשה ספר של וולטר קין,
לפי השם שלו.
אני לא חושב, למרות שבטח פריט הספנות או משהו.
כן. או לחפש, אתה יודע, אפילו לעשות אימג' סרט פשוט בגוגל, זה פשוט לא נראה לי מעניין.
עשיתי, עשתה גם ציורים של חיות עם עיניים גדולות.
כולל חיות שאין להם עיניים?
אני לא חושב.
אם פשוט הוסיפה עיניים, לא יודע.
לחפרפרת מה?
כן, לא לחפרפרת, יש עיניים, פשוט לא מפותחות במיוחד. מה נתך לעשות באופן כללי?
אני חושב ש... יש לו כאילו, יש לו עליות ומורדות. הוא קודם כל לקח לי זמן להיכנס אליו, ולא כי זה שונה כל כך מהסגנון של טים ברטון, אלא כי טים ברטון הוא כל כך טוב בעיניי בלעשות דברים חריגים ויוצא לי דופן, שכשהוא מנסה לעשות משהו יותר נורמלי אז לוקח לו בעצמו זמן לתפוס את זה.
תראה, חריגים, מה שהיה אצלו חריג ויוצא דופן כבר מזמן הפך לנוסחה, זה היה זה היה, משם הגיע כל הביקורת עליו בשנים האחרונות.
כן, אבל זה עניין ש... אתה יודע, אם הוא עושה... אפילו סיפורי דגים נראה שהיה הסרט הכי נורמלי מבחינת המראה שלו, עדיין, מכיל שם רגעים של פנטזיה. אני חושב שפשוט העיניים גדולות, יש לו קצת בעיה כי טים ברטון יותר מדי... טוב בלעשות דברים שהם לא כאלה. יותר מדי רגיל אליהם. אז דברים כמו פשוט העריכה, המשחק, אפילו הסאונד, אבל זה יכול להיות בעיה באולם, אני לא בטוח. דברים כאלה אני רואה פשוט קצת מפוספסים. זה סרט מבדר, זה סיפור מעניין. פשוט נראה שהיה אפשר קצת יותר... להתעמק בצד הרגשי שלו.
בצד הרגשי ובהשפעות שמסביב, כמו שאמרתי, היתרון של הסרט הוא כזה, הוא מאוד מבדר. כאילו, אתם תיכנסו לה ואתם תיאלו. קריסטופולץ
הופך לקריקטורה באמצע.
כן, קריסט...
לא מילולית, אבל...
מתחיל קריקטורה ומקצין את עצמו. זה מאוד מבדר לצפייה. יש המון קטעי דיאלוגים משעשיים. סנת המשפט בסוף ממש מצחיקה. החיסרון באמת שכל ההשלכות המעניינות של מה שקרה שם, של כל הפרשה הזאת, היא די נדרסות מתחת לסיפור הכללי, מתחת לסיפור על הריב המשפחתי, וזה קצת בעיה. ובמקרה של טים ברטון, אני חושב שאחד הסיבות שאהבתי זה כי ציפיתי לא לאהוב את זה. הציפיות שלי היו כאלה נמוכות, כי זה סרט של טים ברטון על אנשים שלא מעניינים אותי, על פרשה שלא כל כך עניינה אותי, ויצאתי ממנו...
הוא כן גרם לך לרצות לדעת מה קורה.
כן. ואומנם זה נכון שהוא לא מתאקלם בסגנון של פשוט לעשות סרט נורמלי לאנשים נורמליים פחות או יותר, אבל זה עדיף מאשר להמשיך להיות באזור הנוחות שלו שוב ושוב. כי בשלב הזה הוא כמו להקת הרוק הזאת שמוציאה 27 אלבומים שנשמעים אותו הדבר, ואתה בתור מישהו שהריץ את הלהקה הזאת פעם, מודה למי שזה לא יהיה בשחקים ביום שבו הוא מחליט להוציא אלבום אקוסטי, אפילו אם הוא לא נגן אקוסטי כזה טוב, סתם כי זה קצת אחרת.
זה האמת שצעים אפילו כבר היה יציאה מאזור הנוחות שלו מבחינת המראה של הסרט. כי יש שם עדיין כל ה...
ג'וני דבי פה לבן.
כן, כל הדברים האלה. אבל זה סרט הרבה יותר צבעוני, עם פסקול הרבה יותר פופי ממה שהיו רגילים, ועיניים גדולות לוקח את זה לשלב הבא, זה כבר לא נראה כמו סרט של טים ברטון.
עכשיו, בצד הבא שלנו אנחנו רק צריכים לוודא שבסרט הבא שלו יהיה בלי דני אלפמן, ונוכל לראות טים ברטון חדש לגמרי.
אתה יודע...
Let it go, טים ברטון, let it go.
אתה יודע איך קוראים לסרט של טים ברטון עשה בלי דני אלפמן?
איך?
אדווד.
הנה לך.
ואני לא יודע איזה סרט היחיד, אבל זה... הסרט היחיד שאני יודע שדני אלפמן לא הלחין לטים ברטון.
וזה הסרט הכי טוב שלו? סימן
שאלה?
כן.
מתכן, כן.
כן. טוב, זה היה... כי רצינו לדבר על הסרט אחד של טים ברטון, ודיברנו על שניים, וגם על חלק ניכר מהקריירה שלו. אבל בכל זאת ניתן לכם סרט קלאסי. הסרט הקלאסי שלנו לשבוע הוא...
What is wrong with you? Cut out all that wild gyration and blues shouting. Mm-hmm.
All she ever had was her voice and her dreams.
Your mama had to go away for a while.
When is she coming back to get me?
She ain't, honey. She just ain't.
All she ever wanted was a chance to make her dreams come true.
Every woman in here wanna sing with Ike's band.
Oh, please don't leave me, baby.
That girl can sing.
Girl, you shocked the hell out of me.
They want me to be his new singer.
Watch yourself.
You know what they say about Ike.
Darling.
Yes, Tina.
I think it's gonna work out fine.
It's gonna work out fine.
Priceless, girl. Priceless.
She priceless, all right. She ain't seen a dime of it yet.
Everyone who's come up with me has left me.
I wouldn't do that.
What the problem is?
I'm trying to help Ike, all right?
You trying to help Ike?
You got yourself a good man. You just keep him happy.
1, 2, 3, 4. She had given him everything he wanted.
You get in this car, damn it. Get in the car.
You can't keep hiding black eyes from us.
I just can't walk out.
She never stopped believing things would change.
I just need a rest.
She's quite ill, and I'm not releasing her for at least another 3 weeks.
No.
I need you to get out on that stage right now.
You can't get away from me, hey, and I'm in here.
But if she ever wanted to find her dreams...
When you can see yourself clearly, your life will change.
She had to start believing in herself.
I made you. You wasn't nothing without me, and you ain't gonna be nothing without me.
I'll give it all up. Just release the claim on my name.
Means you're gonna walk out of here with absolutely nothing.
Except my name.
זה הסרט הידוע, אני מניח לרובכם בתור... What's Love Gotta Do With It, אבל אם אתם מאמינים לאתר תרגומון, תודה לכם אתר תרגומון, בארץ קראו לו טינה מקף, מה זה בכלל שייך לאהבה?
לא, בלי סימן שאלה בסוף.
כן.
זה מעשה הסבר. טינה, מה זה בכלל שייך לאהבה? ובכן.
זה נשמע כמו כותר לספר פוסט מודרניסטי כלשהו.
כן, זה סרט שהאמת שאני יודע עליו בעיקר כי שני השחקנים הראשיים בו היו מועמדים לאוסקר, ככה שמעתי על זה, כי חברתי קצת.
הם זכו במשהו?
לא.
זכה בשיר הכי טוב?
צריך להיות שיר מקורי. על מה הסרט בעצם? רגע, קודם כל...
כן, הבמאי של הסרט זה בריאן גיבסון, שביים אני מאמין כמה דברים לפני זה, ואפילו כמה דברים אחרי זה, ולא טרחתי לברר מהם, כי הוא בריאן גיבסון. את התסריט כתב קייט ליניאר, כתבה. כן. על פי הספר של טינה טרנר, על טינה טרנר, שעזר לכתוב קורט לודר מ-MTV,
היי טינה.
הוא עדיין חי קורט לודר?
לא בדקתי. אני מאוד מקווה שהספר נקרא היי טינה, אני מאוד מקווה שהוא מתחיל עם שלושת החוקים של טינה טרניקה.
ובסוף משחקים אנג'לה בסט, לורנס פישבורן, פיליס איבון סטיקני, פרי פני ג'ונסון ג'רלד, ג'ניפר לואיס ורוב לבל עם ג'יימס ריין בסוף.
אני יודע שכולכם איבדתם אותנו אחרי לורנס פישבורן.
כן, לורנס פישבורן והמחור שאחראי לשיער של לורנס פישבורן, גם מלמעלה וגם בזקן.
גם בזקן.
כל הכבוד לך אדוני, עשית בערך 20% מהסרט הזה. הסרט הזה הוא מבוסס על סיפור חייה של טינה טרנר, שנולדה תחת השם אנה מיי בולוק, שגילתה כישרון לשירה בגיל צעיר, שנתגלתה כזמרת על ידי אייק טרנר כשהוא הופיע עם הלהקה שלו במועדון, שגרר אותה מיד להיות הסטאר פרפורמר שלו סלש אשתו, ובדרך גילה לה ולעולם שהוא חלאת אדם רצינית, כשהוא התחיל להתעלל בה בערך כל דרך אפשרית.
כן, אפילו לא בצורה נסתרת.
לא, בציבור, בבית קפה, איפה שבא לו. וזהו, זה, זה, זה אוטוביוגרפיה סופר סופר קלאסיק סטייל, כאילו.
אבל עם אלימות. כאילו, עם אלימות ברורה. תראה, רוב האוטוביוגרפיות הביוגרפיות, בדרך כלל אנשים לא מביאים עם סרט על עצמם, אלא אם כן את ההאורד סטרן.
אני מאוד אהבתי את פרייבט פארטס של ההאורד סטרן. אולי זה קרה כשהייתי ילד.
אתה יודע שהסרט נקרא ככה רק כדי שתגיד את המשפט בצורה הזאת, כן?
I loved Howard. אבל זה עובד רק באנגלית. בעברית כשאתה אומר, אהבתי את... אני לא זוכר אפילו איך קורא לזה בעברית.
אני יודע בתרגומון, עוד
מעט. אהבתי את פרייבט פארטס של Howard Stern. זה פשוט לא נשמע מצחיק בעברית.
ביוגרפיות מוזיקליות יש כמעט תמיד איזו נוסחה קבועה. בגלל זה נגיד יצא לפני כמה שנים, יצא הפרודיה... Walk Hard, שפשוט הראתה כמה זה חוזר כל פעם. זה תמיד מתחיל כשהאומן במרכז הסרט הוא ילד שמתגלה במקרה אבל לא מבינים אותו בהתחלה, ואז הוא עם המשפחה ויש איזו טרגדיה אישית או מה שלא יהיה, ואז הוא מתגלה ונראה בהתחלה טוב ואז הוא מתדרדר.
וזה מה שהיה קוראים, זה היה ביוגרפיה של אייקטרנר, אבל זה ביוגרפיה של טינה, אז זה לא אותו דבר, כי היא לדוגמה לא מתדרדרת לסמים כל כך מהר.
לא, זהו, בדרך כלל זה מציג את הצד, את הצד שבעצמו אחראי להידרדרות.
כן, אבל אייק טרנר העלה אותה, ואייק טרנר שפיל אותה.
וניסה גם לגמור לה את הקריירה.
ואת החיים ניחה לי בשלב מסוים.
הוא איים לעשות את זה.
כן. דבר ראשון שמעניין אותי בסרט, אנג'לה בסט, אם היא מבצעת לעצמה את השירה, היא עשה את זה, או שזה היה פשוט סינקינג?
אני לא יודע, קשה לי להאמין שזו היא. אם זו היא, אז כנראה נעשתה הרבה עבודה על זה.
כן.
קשה פשוט להאמין.
בכל אופן, אתה יודע, לא הייתי, אני לא מכיר פשוט את הקריירה של אייק וטינה טרנר מספיק, ואחרי הסרט הזה, מה שאני אומר על סרטים אוטוביוגרפיים טובים, היי, אני רוצה להקשיב למוזיקה שלה יותר, היא זמרת ממש טובה, כן. בין אם זאת היא, או מיש, או, אתה יודע, או אנג'לה בסט. אנג'לה בסט נותנת הופעה טובה, מכובדת.
אנג'לה בסט, אתה יכול לראות אותה היום באמריקן הורור סטורי.
הייתי יכול אם הייתה לי טלוויזיה.
יש לך מחשב.
אביעד, אתה לא מסית להורדות לחוקיות, נכון?
לא, תכנס ליולו או משהו. להולו.
אוקיי, זה שילוב בין הולו ליולו?
כן.
אנג'לה בסט, כן.
זה מעניין שהיא לא עשתה שום תפקיד קולנועי משמעותי חוץ מזה, כי רוב השחקנים בסרט לא מוכרים, גם הבמה היא לא מוכר, אבל עד שהבסט מראה פה פוטנציאל להיות כוכבת בעצמה, לא רק שהיא עושה חיקוי של טינה טרנר, היא יודעת לשחק, היא יודעת להפגין נוכחות, ופשוט נעלמה אחרי הסרט הזה, גם לא הייתה מוכרת לפניו.
ללורנס פישבורן...
לורנס פישבורן היה לו מזל.
תשמע, זה מעניין לי מבחינת לראות את התפקיד הזה פשוט כי זה כל כך שונה מהדמות שנוצרה לו מאז מורפיוס של הבאדס הזה שהוא נורא נורא שקט ויכול במבט להפחיד את סליחה את כל העולם ואחותו.
מין פילוסוף בגרוש.
כן, פה זה לורנס פישבורן כנוד נפוח עם גישה לחיים של אני המלך וכולם יעשו מה שאני אומר להם. זה כמעט, זה הפוך ממורפיוס לחלוטין.
כן. מורפיוס בא כדי לקדם אחרים, אייק טרנר בא כדי להשתמש באחרים לקדם את עצמו.
וכמו שאמרתי, העיצוב שיער שלו נפלא לסרט הזה.
בניגוד למטריקס.
כן, כל אחד יותר מגוחך מהקודם.
זה לא קשור לסרט, זה קשור לתקופה.
לא, ומה שנחמד זה שאפילו העיצוב שיער מעיד על הצביעות שלו, כי סצנה אחרי שהוא מדבר על כמה הפלישה הבריטית מטופשת בעיניו, אנחנו רואים אותו עם תספורת ביטלס לחלוטין. ואני לא יודע אם זה מכוון או לא, אם זה פשוט משהו לבש, מה שהתספורת שהייתה לאייק טרנר.
זו הייתה התספורת שלו, אבל כנראה שהעריכה לא מקרית.
הסרט הזה אומר לך למה לדעתו הייתה לו את התספורת הזאת. דעתו של הסרט על אייק, בוא נגיד זה ככה, אם יש מידה של סימפתיה לוולטר קין בעיניים גדולות.
יש מידה של סימפתיה?
במובן של...
זה עכשיו כמפלצת פתטית.
מפלצת פתטית, אבל זה עניין, העובדה שהוא פתטי... תמיד שדמות מוצגת כמעוררת רחמים, יש לך קצת סימפתיה עליה, לפחות הסרט מנסה ליצור קצת סימפתיה, כי רחמים זה אחד הרגשות של הקהל הכי קל להזדהות איתו. אין לך שום ספק לגבי כמה שאתה אמור לתאב את אייק טרנר, מה הוא יכול לעשות לטינה בסרט הזה חוץ מפשוט לנסות לרצוח אותה? הוא מסכן את החיים שלה, את מצבה הבריאותי, הוא מכריח אותה לטפל בילדים שהם לא שלה, שהוא הוליד, הוא מרביץ לה, הוא מתעלל בה, הוא משפיל אותה.
תראה, היה סימן בזה שזוגתו לשעבר מנסה להתאבד בבית שלהם. זאת אומרת, היה בזה רמז. וזה קורה אחרי איזה 20 דקות לתוך הסרט, לא איזה רגע דרמטי לקראת הסוף.
מה שמעניין ביחסים ביניהם זה שבניגוד למרגרט, שמיד קיבלה את תפקיד האישה הכנועה, אצל טינה זה עניין של עליות וירידות, כי היא מדי פעם, למרות שהוא מתעלל בה, ולמרות שראינו שהיא יכולה להרביץ לה, היא לא פוחדת לעמוד על שלה ולהגיד, לא אתה אומן גרוע, כי במקרה הזה, העובדה שהיא אמנית היא חלק חיוני בהצלחה שלו, הוא לא יכול להסתיר אותה מהציבור. הוא חייב לטפח את האגו שלה בתור זמרת, בזמן שהוא מנסה להשפיל אותה בתור בן אדם בתוך הבית.
העניין שאייק טרנר... גם במציאות, היה מאוד מוערך כמוזיקאי, הוא אכן היה מאוד מעורב ביצירה שפרסמה את טינה טרנר. הם היו מוכרים קודם כל כצמד. What's up got to do with it? אני מעדיף על מה את השם האנגלית המסובך.
אתה מדבר על השיר או על הסרט?
הסרט, אבל גם השיר. הוא מציג באמת השאלה, מה טינה שווה בלי אייק? זאת אומרת, ברור שיש לה כישרון, אבל הוא זה שכותב את כל השירים, לפחות את רובם, הוא זה שמפיק, הוא זה שקובע את הטור של ההופעות. מה בעצם יכולה לעשות בידיו? וזה משהו שדעתי, הסרט לא אומר בצורה ישירה, אבל משהו שכנראה מאוד הטריד אותה. כאילו, מה היא בעצם, מה היא שווה בפני עצמה?
אני לא חושב שזה ככה, כי הסרט עורך להראות לנו שוב ושוב שהיא יכולה לבצע. והיא יכולה גם לכתוב, הוא פשוט מתעקש שלא רק שהוא יכתוב את התוכן, היא גם תבצע את זה בדיוק בדרך שלו. היא אפילו לא יכולה לשיר איך שהיא רוצה, היא חייבת לשיר בצורה שלו, ואכן אחרי שהיא עוזבת אותו, היא זוכה להצלחה הכי גדולה בקריירה שלו.
כן. אבל גם הדרך שלו זה דרך בלתי אפשרית, זה דרך שנובעת מאיזשהו רצון לשלוט. להראות שהוא הגבר החזק שאומר, לא, את לא תשירי ככה, תשירי כמו שאני רוצה. ו... לא משנה אם היא יכולה או לא, לא משנה אם זה נשמע טוב או לא. הוא נעשה פשוט... פריק של שליטה זה ניסוח מעודן למה שיוצא ממנו.
אוקיי, ואנחנו מדברים פה על הסרט והגדול שהוא מעלה, ואני חייב לדעת שכשצפיתי בסרט הייתי כזה... הוא לא סרט רע, אבל פשוט כל כך...
ראית את זה כבר.
הוא כל כך לפי הכללים, וזה כללים שאתה מכיר בלי לצפות אפילו בסרט אחד כזה, באמת... ווקהורד יכול היה לעבוד על זה, כמו שזה יכול היה לעבוד על ריי, כמו שזה יכול היה לעבוד על... איך קראו לסרט הזה עם ג'וני קאש?
ווק דה ליין. הולך בדרכי.
בוי ניים ג'וני קאש, מה שלא יהיה, כן. זה שיר אחר לגמרי.
כן.
טוב, תגידי זה במתרגמים בשנת 2010? יצא הולך בדרכי?
2005 לדעתי.
לא.
כן.
אה, אני זקן.
גם הסרט. אבל What's Love Got To Do With It יצא ב-93 לפני הסרטים האחרים שהציינת, וכבר אז זו הייתה נוסחה מוכרת.
וזה לא רע, והשחקנים, אתה יודע, השחקנים הראשיים עושים עבודה טובה בתפקיד שלהם, אבל כל השחקנים האחרים הם פשוט כאלה non-entities. אתה יודע, רוב לבל משחק את פיל ספקטור, והעובדה שמישהו משחק את פיל ספקטור אמור להיות בשנייה שהוא מופיע על המסך.
אני לא ידעתי שהדמות מופיעה בכלל עד שהסתכלתי בקרדיטים.
כן, כאילו, לא, הוא אומר, שלום, אני פיל ספקטור, מפיק מפורסם, למקרה שלא מדברת את התפקיד ההיסטורי שלי.
כן, מצטער, בדיוק השתעלתי, לא שמעתי את השם שלך.
ויש את אשתו לשעבר של אייק, את לוריין, ויש את האמא של אנה מיי, סלש טינה טרנר, את זלמה בולוק. וכולם, אתה יודע, הם שם כדי לעשות סט לבמה לתפקיד שלה. יש סצנה נורא גדולה עם העובדה שהילדים שלו מאשתו הקודמת פשוט מופלים על דלת ביתו, ועכשיו היא חייבת לטפל בהם.
כן.
טינה, ולא לא כל כך מראים לך מה היא עושה איתם, ואיך היחסים בינם. והאמת, עכשיו שאני חושב על זה, זה גם בעיה עם עיניים גדולות, כי גם שם אחרי שאנחנו פוגשים את הילדה האחרת של וולטר קין,
כן,
זהו,
היא נעלמת.
היא נעלמת. וזאת הבעיה של הסרטים, אלא הסרט כל כך ממוקד בלהיות האוטוביוגרפיה של, שהוא שוכח מכל דבר שמסביב.
אני חושב שזה אפילו, זה אפילו בולט בעוד צורה, שההופעות של אייק וטינה, הופעות מפוצצות, אנשים מאוד אוהבים אותם, אני לא הרגשתי את זה מהסרט, את מידת התהילה שלהם, זה נראה כמו זוג שפשוט אומר שהוא מצליח. זה לא נראה כמו שני אנשים שלאן שהם הולכים, מתנפלת עם התקשורת והמעריצים רוצים כל הזמן והם נשארים.
כשהם יושבים בדיינר בסטילת הפרסום שלהם, שני ילדים באים אליהם ומבקשים ממנה חתימה. זהו.
כן.
אולי זה בגלל התקופה, אתה יודע. כי בימינו, אם סלבריטי היה מרביץ לאשתו, שהיא גם סלבריטאית, באמצע מזנון, תוך 5 דקות היית יודע מזה, כל העולם.
הזכרת את הפלישה הבריטית.
כן.
שהייתה בתקופה שבה הסצנה הזאת מתרחשת. ביטלמניה. הם לא יכלו לצאת הם לא יכלו לצאת מאולפן ההקלטות בלי שידווחו על זה בעיתון. הם לא יכלו לאכול גלידה בלי שיבקשו מהם חתימה.
ואייק וטינה טרנר הם כמעט בגודל הזה.
בארצות הברית לפחות, כן.
שם הסרט מתרחש. מן הסתם התגובות אליהם באוזבקיסטן היו פחות נלהבות.
זה כי אוזבקיסטן הייתה חלק מברית המועצות והייתה סגורה יחסית לתרבות מערבית. זו הסיבה היחידה. אבל היום, אתה יודע, היום מישהו מפורסם רק רושם בטוויטר משהו שטיפה יכול להתפרש לו נכון, הוא צריך להתנצל על זה, או שזה יהפוך לסיפור המרכזי. במקרה של... זהו, אולי באמת שנות ה-60 אולי באמת היה יותר אפשרי.
היה יותר קל לנהל, אתה יודע, לאורחי הדין של המפורסמים, להעלים את הדברים הלא נעימים, ואנשים לא רצו לדעת. אנשים לא רוצו לדעת שבחור זה שמעריצים הוא...
זהו, זה לדעתי מה שיותר פעל פה.
ותראה, זה ככה גם בימינו, פשוט שקשה יותר להתעלם מזה. אתה אף פעם לא רוצה לשמוע שמישהו שאתה מעריץ הוא, אתה יודע, אדם שאתה מחשיב כרע.
לא, אבל יש כל כך הרבה אנשים אחרים שכן ירצו,
כן,
שזה בלתי נמנע.
שאתה לא יכול למעלה, אתה יודע, כשגיליתי שאורסון סקוט קארד, אחד המבקרים האהובים עליי, הוא הומופוב מוחלט שתורם לארגונים ש... קוראים להפוך הומוסקסואליות ללא חוקית בארצות הברית, אתה צריך להתחיל לחשוב, כאילו, אוקיי, האם היחס שלי ליצירה משתנה מזה? האם אני יכול באמת לקרוא את הספר הזה, לראות את הסרט הזה, לשמוע את השיר הזה, בלי לחשוב על העובדה שאייק טרנר הרביץ לאשתו?
זהו, הסרט גורם לך לחשוב מחדש על המוזיקה שלהם, אבל נגיד, אני ידעתי את הסיפור, את העניין שלהם, שאייק טרנר התעלל בטינה לאורך שנים. אני ידעתי את זה, אבל עדיין אני מאוד נהנה משירים של שניהם ביחד, גם שאלה בנפרד, אבל גם עם דברים שהוא כתב והוא מנגן, וזה יוצר באמת איזשהו ככה, איזה דיסוננס קוגניטיבי.
שיש לך שמשים במילה הזאת במשפט הזה בפודקאסט.
טוב מאוד, אנחנו צריכים להשתמש בו יותר.
זה ככה יקראו לפרק הזה.
אולי, זה פשוט יצר לך דיסוננס קוגניטיבי פעם שלישית, כי השיר עדיין מהנה. אבל אתה רוצה ליהנות מהשיר הזה, או שאתה רוצה בעצם עכשיו לשמוע אותו לחשוב, אוי, זה נורא, הדברים שהלכו שם, הדברים שהיו מאחורי הקלעים. אתה, תדע, לצורך העניין, בעיניים גדולות אין את הבעיה הזאת, כי היצירות הן באופן חד המשמעי של מרגרט, ולא של וולטר. אז אתה לא יכול להסתכל על ציור של, משותף לשניהם, ולומר, אני מצד אחד... מעריך את היצירה, מצד שני אני נהנה לראות את זה, מצד שני אני מבין כמה סבל היה מאחורי זה, כמה תסכול, כמה גם גניבת קרדיט לא צודקת. ובמקרה של אייק וטינה טרנר, זה באמת במשך משהו כמו, אני לא יודע, 2 עשורים, משהו כזה, זה באמת היה הם. זה שניהם היו ביחד כל הדברים שהם עשו. זה היה תמיד מאמץ משותף. וטינה טרנר באמת הצליחה יפה מאוד גם בפני עצמה, עם צוות אחר של מפיקים וכותבים והמרגנים והכל, ועם הקריזמה המצוינת שלה. אבל עדיין, אתה יודע, אתה רואה את תחילת השירים מתחילת הקריירה שלה, אתה מתחיל ככה לזוז עם המוזיקה, ואתה חושב לרגע, שנייה, אייק מעורב בזה או לא?
כן. אחת הבעיות שלי עם הסרט הזה זה שיחסית לסרט שהוא על טינה טרנר ועל אייק טרנר, אתה יודע, מראים שירים שלהם, אבל אני לא יודע כמעט כלום על המוזיקה שלהם מבחינת למה הוא מנגן, כאילו הוא רק בעניין בשביל הכסף, כי כסף מאוד חשוב לו, אבל מה הדחף האמנותי שדחף אותו, ואחרי זה מה הדחף האמנותי שדחף אותה, מעבר להוכיח לבעלה, הנה אני יכולה בלעדיך.
במקרה של
למה הם יוצרים? מה המקור האמנותי שלהם? מרגרט קין מסבירה, גם אם זה לא מספק אותך, למה היא הייתה חייבת לצייר בצורה הזאת? למה הם מנגנים ככה? למה הם שרים ככה?
יש איזה משהו...
בהתחלה?
לא, יש איזה... טינה טרנר נהנית מהמוזיקה. זה הסרט מדגיש מההתחלה כבר.
אבל למה המוזיקה הזאת ספציפית? זה פשוט... זה כאילו הסרט אומר, אוקיי, זאת המוזיקה של טינה טרנר, הנה טינה טרנר שרה את המוזיקה של טינה טרנר, ואני כזה... אבל זה סרט על היוצרת ועל היצירה שלה. תפרטו קצת יותר, תעמיקו.
אני חושב שריי עשה עבודה מאוד טובה בלהסביר את הדברים האלה.
כן.
מסך חצי סרט.
אבל ריי זה לא טינה טרנר.
זהו. אבל טינה טרנר גם פחות מתייחסים אליה גם בסרט בתור יוצרת. יותר בתור פרפורמרית.
או קורבן אפילו.
כן. אייק טרנר הוא זה שקבע מה הם ישירו. הוא זה שהחליט על הסגנון המוזיקלי, והסרט באמת לא מסביר את זה, למרות שכן יש איזשהו כזאת, יש תחושה שחלק גדול מהבחירות שהוא עושה זה פשוט כי הוא רוצה למכור כרטיסים. זאת אומרת, הוא נהנה מהמוזיקה, הוא אוהב לעשות את זה, אבל שהוא בוחר את השירים שיביאו יותר קהל. זה מגיע כאילו, אתה יודע, בהשוואה לוולטר קין, וולטר קין רצה, הוא השתמש בכסף בשביל שניהם, גם בשבילו וגם בשביל מרגרט. אבל...
כן, כדי לקנות לה בית כאלה טוב יותר.
כן, אבל זהו, הוא הסתיר אותה. הוא הסתיר אותה מהציבור. אייק מתייחס לטינה בתור ממש כלי נגינה, בתור משהו שהוא יכול להשתמש בו כדי להגיע לקהל. והוא מציג אותה, הוא משפיע לה, הוא קונה התלבושות, הוא קונה לה, הוא מממן לה את התסרוקות המנופחות האלה ואת הפאות. הוא רוצה שאנשים יראו אותה. אבל בשלב מסוים רואים שהוא גם מתחיל לקנה.
אני חושב, עכשיו שאנחנו מדברים על זה, שהסיבה שאני אוהב את What's Love Gotta Do With It פחות, זה באמת היעדר של עניין ההתעמקות באומנות של העניין, ואפילו בעניין של הביקורות. כי אין מבקר ב-What's Love Gotta Do With It. אין מישהו שאומר לך, מעבר לעובדה שהקהל אוהב את זה, כאילו זה מוזיקה טובה, זה מוזיקה רע, כאילו אייק הוא באמת בן אדם כישרוני או סתם פרפורמר שעושה, או כמו שאמרת, נותן לקהל מה שהוא רוצה.
כאילו הסרט לא אכפת מזה.
האם זה אומר, כן.
הסרט יוצא מנקודת הנחה שאתה אוהב את השירים שלהם.
כן, וזה כל מה שחשוב, אבל זה לא כל מה שחשוב, לפחות בעיניי. העובדה שאתה יכול לענות ממשהו ועדיין לדעת, כן, זה לא יצירת מופת. כמו What's Love Gotta Do It.
כן.
הסרט, לא השיר בהכרח.
כן, השיר מאוד חביב.
אחלה שיר, כן. אנחנו יודעים מאיזה שיר נסיים את הפרק הזה, בוא נגיד ככה.
We don't need another hero.
בדיוק. זה סרט שבו כל הקיום של אייק טינה מסתמצם לסכסוך בין טינה לאייק. ואם לספר, לא קראת את הספר, אם הספר קראו אייק טינה, אני רוצה לחשוב שהוא מדבר קצת על היצירה של טינה טרנר, אבל פה היצירה שלה... מתמקדת בעובדה שהיא חלק מהצמד הזה אייק וטינה ושהיא סבלה נורא ושהיא שורדת.
אני מניח שזה מה שקורה בדרך כלל.
לא בעובדה שהיא יוצרת.
אני מניח שזה מה שקורה בדרך כלל עם ספרים ביוגרפיים, כמו שדיברנו על משחק החיקוי וגם בתיאוריה של הכל, זה ככה לוקחים ספר שעוסק באדם מפורסם בצד היותר פרטי של החיים שלו, ויותר רוכשים את הזכויות לספר כדי שיוכלו כן. לומר שזה מבוסס עליו מאשר לכתוב משהו בלי קשר.
כי הזכרת את ריי, עכשיו ריי לא היה סרט מושלם, לא אחד הסרטים החביבים עליי, אבל כשריי מחליט לשנות את הסגנון המוזיקלי שלו, מסבירים לך ומבהירים לך ומראים לך למה זה שינוי שכזה חשוב בקריירה שלו ובאיך שאנשים תופסים אותו. וכשהוא הולך בפעם השנייה למפיק הלבן או יהודי, אני יהודי, אני לא זוכר.
זה בווקהארד.
לא, יש ככה.
אני לא זוכר.
הוא עושה את המס ראונד בפעם הראשונה, וצריך להמציא שירים מחוץ לטווח שלו, מבהירים לך ומראים לך כמה זה שונה מבחינה מוזיקלית. ופה זה פשוט, הנה שיר, שירים מבוצעים אחלה. מבוימים ביד בטוחה, מה שנקרא, אם כי לא יצירתית במיוחד, וזהו. זה כל הסרט, זה פשוט, וזהו כזה אחד גדול. ועם הסיפור האמיתי, אתה יודע, אם לא השחקנים היו טובים, אם הסיפור האמיתי היה די מעניין, הייתי אומר, מה יצרת פה? שום כלום.
תראה, יש את הסצנה בפאב כשאייק וטינה נפגשים בפעם הראשונה, כשהיא עדיין לא טינה, ולא טרנר, ששם הוא למעשה פשוט מעבירים את המיקרופון בין כל מיני נשים בקהל, ורובן פשוט מעריצות שלו. ולאחד מהן יש קול בכלל לא רע, אבל ברגע שהיא עולה על הבמה היא בעיקר צורחת מהתרגשות. ואז מעבירים את המיקרופון עד לטינה, שיושבת כמובן ליד הבר ולא ליד הבמה, והיא פשוט שובה את הקהל. זה גם מה שנגיד, לדעתי, לא מסבירים בצורה הנכונה. זאת אומרת, אוקיי, כן, אנחנו מבינים שהיא אוהבת להופיע, אנחנו רואים את זה מההתחלה. אנחנו יודעים שהיא אומנית מאוד מצליחה כיום, כיום כאילו מתי שהסרט נעשה. אבל הרגע הזה בפאב, למה? למה היא מרגישה כל כך בטוחה לעלות לבמה? למה היא מחליטה שהיא כן רוצה להופיע, ולמה הקהל מגיב לה ככה? זה משהו שהיום הרבה יותר קל לשפוט אותו מאשר לפני 22 שנה כשהסרט יצא, כי אז טינה טרנר עדיין הייתה בין האומנים המצליחים ביותר בעולם, לפחות מבחינת הופעות. זה לא כמו... לצורך העניין זה לא כמו בעיניים גדולות שיש לך אנשים שהיום כבר די נשכחו. שאתה צריך מחדש להזכיר לאנשים למה אהבו אותם. במקרה של What's Love Got To Do With It, הסרט נעשה כשטינה טרנר היה ברור למה אנשים אוהבים אותה. וזה משהו שהסרט קצת מאבד עם השנים. כי הם לא לקחו בחשבון את זה ש... אוקיי, עוד 20 שנה אנשים יראו את הסרט, טינה טרנר כבר לא תהיה עד כדי כך פופולרית.
לא היה DVD אז, אתה יודע.
היה וידאו.
לאף אחד לא אכפת מוידאו.
אז היה מאוד אכפת.
בסדר, זה היה אז.
אם לא הייתה לך קלטת כתומה או כחולה, אז לא היית שווה כלום.
סליחה, היה לי המון קלטות וידאו. כתומות וכחולות ושחורות וירוקות.
שחורות היו לכולם.
כן. אתה ממליץ על הסרט הזה?
אני חושב שהוא מעניין קודם כל למי שרוצה בכלל להיחשף למוזיקה עצמה.
אתה יכול לקנות, כמעט אמרתי לקנות דיסק, כי אנחנו באמת ב-93. אתה יכול ללכת לאתר, לא יודע, ההורדות הקרוב לביתך, לאייטיונס או אמזון.
כנס ליוטיוב אפילו.
או ליוטיוב. בעצם לא, למה לא לקנות דיסק? לכו לדיסק סנטר, פרסומת חינם, ותקנו דיסק.
פרסומת, הם לא משלמים לנו, זה באמת חינם.
כן, בגלל זה אמרת פרסומת חינם.
אני אומר, כאילו, למה?
למה לא? למה אתה איש רע? מה יש לך נגד דיסק סנטר?
אין שום דבר נגדם.
בגלל שהם יהודים?
כן.
אוקיי.
שנאה עצמית.
תודה. השנאה הכי טובה.
אני חושב שבשורה התחתונה זה סרט שהוא נוטה לשבלוניות מסוימת. הוא יותר מדי ממוקד באמת ביחסים בזוג עצמו ולא במה שקורה מחוץ לחדר האיפור למעשה, חדר ההקלטות. אבל הוא כן סרט טוב.
אני אמליץ על הסרט הזה לאנשים שהם כבר או שרוצים להיות בעתידם מעצבי שיער.
כן, להכיר את ההיסטוריה של
כי הסרט הזה הוא פשוט מצגת של שערותיו של אייק טרנר בתקופה שעוד האמנו של לורנס פישבורן יש שיער על הראש.
אני חושב ששני הסרטים האלה מלמדים אותנו לקח חשוב, לא להתחתן.
כן.
שום דבר טוב לא יוצא מזה.
טוב, זה היה What's Love Got To Do With It, ועד הפעם הבאה אני תום שפירה.
אני אביעד שמיר.
יש בסרטים?
What's love? There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the